הפעם האורח שלנו, אגיד חיה דו-ראשית? לא, אני אגיד שני אנשים. תמר אלמוג, תמר אלמוג, דוקטור לחינוך.
שלום.
כן, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
ואימה בן זוגה לחיים וגם לכתיבת ספר, עוז אלמוג, פרופסור באוניברסיטת חיפה לסוציולוגיה והיסטוריה.
ערב טוב.
ערב טוב. ואתם פרסמתם ספר שנקרא דור הוואי, כותרת משנה, כאילו אין מחר. אז אתם פותחים, זה הספר שלכם הוא מחקר, כתוב בצורה הכי קריאה ופופולרית שאפשר, באמת, ספר קריאה מאוד נוח וידידותי לקורא, ודור הוואי, מעניין אותי אם כל מי שרואה את הכותרת יודע על מה אתם מדברים?
היום אני חושב שכן. קודם כל, תודה לך על המחמאה, מכיוון שלנו מאוד חשוב הנגישות. אנחנו לא מאמינים שיש רגיסטרים שונים לכתיבה. יש כתיבה אחת, מדעית או לא מדעית, והכתיבה הזאת צריכה להיות ברורה, נגישה, לא מג'וברשת, וזה לא שייך אם אתה מדען או לא, או לא מדען. ככה צריך לכתוב כדי להגיע לכל קורא.
אוקיי.
דור ה-Y זה מושג שכבר שגור, אולי בארץ קצת פחות הכירו, עכשיו יותר הכירו משום שיש בכל זאת בז תקשורתי וסביב הספר, אבל זה מושג שהוא מוכר, ידוע, והוא לא המצאה ישראלית.
מדובר על בני 80, ילידי שנות ה-80 עד ה-95, זאת אומרת מבחינתנו בני 21 עד 35.
כלומר,
צעירים.
אנחנו כאילו מדברים על אנשים, אתם מתארים בספריכם אנשים שהם בין הגילאים בערך 20-35, אבל כמובן התוכנית הזאת פונה גם אל ההורים שלהם, שהם בערך בני, בואו נאמר, 50 פלוס, אבל גם אל הסבים והסבתות שלהם, כי דור שחי כאילו אין מחר, ונשמע קצת קיצוני.
אגב, זה שם שהם נתנו, זאת אומרת, זה הצעירים בעצמם, קיבלנו את השם הזה מהם, ממרואיינים שלנו.
שם. עכשיו, אתם פרסמתם כאן מחקר. קודם כל תגידו לי, איך עשיתם אותו? כלומר, באיזה כלים? איך אתם יודעים שמה שאתם כותבים כאן הוא נכון?
עשינו מחקר שערך 3 שנים. זה המחקר המקיף ביותר שנעשה לדור הזה. אנחנו לא הראשונים, אבל אנחנו ניסינו לצייר דיוקן מקיף, שבעצם מכיל את כל המרכיבים של הדור, בין זוגיות ומשפחה ועמדות פוליטיות ותעסוקה וחינוך וכך הלאה. השתמשנו בכל מגוון השיטות, אם זה סקרים, אם זה קבוצות מיקוד, אם זה רעיונות עם מאות אנשים, רעיונות עם הוויינקים עצמם ועם מעסיקים ועם אנשים שעובדים בהוראה, כל מי שמתעסק, קאוצ'רים שונים, מדריכים לזוגיות ולהורות, והשתמשנו בתמונות, אלפי תמונות, עברנו במיוחד לתל אביב, כי תל אביב היא בירת הוויינקים.
בדיוק, אגב, אני רשמתי לי כאן, אני, תראו, אני אמרתי לכם שאני, נורא קשה לי להכין ראיון, אבל אני כתבתי לעצמי, האם דור הוואי הוא לא תל אביב? כלומר, האם אתם לא תיארתם את הסצנה התל אביבית?
לא, קודם כל זה דור שהוא בינלאומי, זה הוא קיים בכל העולם וכמובן בכל ישראל, אבל בפירוש מסעת נפשם של הצעירים הישראלים היא להגיע לתל אביב. זאת אומרת, זה באמת עיר של צעירים, אין לה אח ורע בעולם מבחינת כמות הוויינקים שגרים בה.
אז אולי תסבירו לנו, בכל זאת, את החלוקה לדורות שנהוג לעשות כאן בארץ ובעולם, על מה אנחנו מדברים? איזה דורות? איזה דור אתם? רגע. תלמוג? תמר ועוז אלמוג, לאיזה דור אתם שייכים?
אנחנו קודם כל בני אותו גיל, ובאופן שלא מתאים לוויינקים, אנחנו חברים מבית ספר. אנחנו בזוגיות מאוד ארוכה.
וואו, חברים מבית ספר, זוג, ועדיין נשואים.
בגיל 17.
אתם חברים מגיל 17, ואתם, אני הבנתי גם מהספר, הורים גם לילדים בערך בגיל הזה.
נכון, יש לנו 2 ילדים שהם נשואים, אז יש לנו 4 צעירים במשפחה.
4 צעירים במשפחה. אז מה?
החלוקה היא כזאת. האנשים שמעל גיל 65 הם בייבי בומרס. זה מושג אמריקאי שמוכר. זה הדור של הסבא וסבתא. הדור של ההורים.
רגע, איך אמרת? מאיזה גיל?
60-65.
הם הסבים והסבתות. כן.
ילידי שנות, בוא נראה בנושא של שנים, ילידי שנות ה-40 עד סוף ה-50. זה הבייבי בומר.
אלה שנולדו בזמן מלחמת העולם השנייה.
או מיד אחריה. בגלל זה הבייבי בומר.
בגלל זה קוראים לזה בייבי בומר. נכון. כי אז עשו המון ילדים, נכון?
נכון גם.
בישראל זה דור המדינה. זה נקרא דור המדינה. סלש, חלק מהקצה של, של דור הפלמח או דור תשח. אחריהם יש את הדור שלנו, אנחנו דור ה-X, שזה דור היפים. אנחנו רגל פה, רגל שם. אנחנו נולדנו בעידן התמים של תנועות הנוער, אגב, אנחנו תמי ואני הכרנו בתנועות הנוער, בבית הספר הריאלי, אבל בחרותינו כבר חווינו את המשברים, אם זה מלחמת התשה, מלחמת יום כיפור, וכמובן היינו כבר חיילים וקצינים במלחמת לבנון הראשונה.
וכסטודנטים חווינו כבר את התחלת הדיגיטציה, התחלת
ובעצם אנחנו הראשונים שיצאנו להיות תרמילאים, חיפשנו כבר לא את רגבי המולדת, אלא כבר את
שזה חלק.
בוודאי, רצינו לנשום, שתמי ואני יצאנו אחרי שניסינו, בגיל 21-22, ניסינו, יצאנו למזרח הרחוק, היו בכל המזרח הרחוק אולי 30 ישראלים, וכולנו הכרנו אחד את השני.
אוקיי.
אחרינו, הנכדים, כלומר הילדים שלנו הם הוויניקים, אבל יש להם עוד כמובן, אחים צעירים שנקראים זד, הילדים שלהם נקראים אלפא, ואנחנו במחקר איתרנו עוד שכבה אחת מאוד מעניינת, שקראנו לה XY. אלה שהם רגל פה, רגל שם.
אוקיי, אז רגע. אז בואו, אני שמתי לעצמי הרבה מסמנות לגבי הדברים שמאפיינים את הדור הזה של בני בין 20 ל-30 פלוס. נדמה לי שכאן בנות מפיקה, הטכנאית, האינטרנט, כולכן דור הוואי, נכון? כן, אוקיי, יפה מאוד.
מסמנים אז, שכן.
ודאי, ודאי. אז אנחנו כאן נמצאים הרבה, ואני הרבה פעמים ככה מתלהבת מזה שהם מתעניינים בהיסטוריה, נניח, למרות שדור הוואי לא אמור להתעניין, אלו כן, או כל מיני דברים, מוזיקה קלאסית וכו'. טוב, תסבירו לי. הרי כתבתם על זה ספר שלם. אם הייתם, אתם צריכים לאפיין את הדור הזה. מה מאפיין?
טוב, זה דור שהוא מתבגר מאוחר יותר, יש לו בגרות מורכבת, מאוד ממוקד בעצמו, עם אי שקט מאוד גדול, מחפש כל הזמן גיוון ושינוי, ולכן גם מאוד פתוח להתנסות בדברים חדשים, מאוד מאוד חברותי. חברים זה משהו מאוד משמעותי עבורם. כל הנושא של תעסוקה משנה את המיקוד שלו. יותר חשוב להם הפנאי מהתעסוקה.
אמרת, חשוב להם הפנאי מתעסוקה.
המושג הוא, יש לי גם חיים. זאת אומרת, יש לי משהו שהוא מעבר לעבודה, וזה אחד הדברים, ההבדלים המשמעותיים מדורות קודמים.
ורדה, אנחנו שייכים
אני שייכת לדור
ההורים, המבוגרים יותר מהוואי.
בוא נקרא לנו בגדול הזקנים.
אוקיי.
אנחנו הגדרנו את זהותנו, את תכלית קיומנו, את משמעות חיינו באמצעות העבודה. בעיקר המעמד היצירתי.
נכון.
זה גם דור שמוגדר מאוד כוורקהוליסט, עם כל מיני תופעות
של וורקהוליסט, כלומר, מכור לעבודה.
אצלהם הסיפור אחר. אנחנו, הוואניקים תמיד צוחקים, יש לכם את הכסף, אתם לא יודעים איך להוציא אותו. לא היה לנו כישורי פנאי, גם לא היה לנו זמן.
וגם למדנו להיות חסכנים.
נכון.
חונכנו.
כן, כי אולי יקרה מחר משהו
לחשוב על הכסף.
הם לא חונכו להיות חסכנים, הוציאו להם, אבל אל תשכחי, הם חוו מילדות גם חוויית פנאי ובידור, משום שישראל נפתחה בילדותם. לנו לא היה בתי קפה כמעט, לא היה ברים, פאבים, לא היה פארקים.
לא היה מספיק ספרים לקרוא.
ספרים היה.
בעברית.
זה טוב,
אנחנו כבר לא מדברים על נסיעות לחול, שזה היה משהו
שלך. הם נסעו לחול באופן טבעי. הקניון הוא בישראל, הוא ב-87. תרשבי על זה. כלומר, הם חוו חוויה, והם באים לעולם של התעסוקה עם תפיסה שאומרת, אני עובד בשביל שיהיה לי כסף לעשות את הדברים שאני באמת אוהב.
רגע, אני אבל רוצה לערער על דבריכם בכמה נקודות. מצד אחד אתם אומרים, דור הוואי ילדותיים. מתבגרים מאוחר. אבל הרי, וזה התמיע אותי, הם הולכים לצבא. הם עושים תפקידים אחראים בטירוף. הם אחראים על חיינו, על חייהם, על חיי חבריהם. הם אלה שמטיסים, הם אלה שיורים. הם... כל מה שהם עושים, כל מי שהולך לצבא, הם באמת, כלומר, יש בידיהם רכוש אדיר ואחריות אדירה. אז איך זה מסתדר עם להיות ילדותיים? זה כאילו מבגר מאוד הצבא, לא? ולהיות אחראים, ולהיות מפקדים, ולהיות בקורסים, ולעבור חוויות קשות.
אז קודם כל הם מאוד מאוד דיגיטליים, אז הדברים שציינת של המהירות שהם תופסים דברים דיגיטליים חדשים, היא מאוד קלה להם, אבל בכל מה שקשור בחוסן, בעמידה בלחצים, אנחנו רואים את זה פחות. אז הכמות של האנשים שבאמת משרתים בתפקידים פיקודיים, האחוז של הקרביים, הפיקודיים וכך הלאה, אנחנו מדברים על דור שלם. אנחנו מסרטטים דור שלם, וגם מתוך הצבא אנחנו שומעים כבר על יותר תופעות של, שלא שמו עליהם פעם.
תראי, השיעור הלוחמים ובעלי התפקידים עם, עם האחריות הכבדה הוא אפילו לא פרומיל מהדור, אנחנו מדברים 800 אלף נפש, זה דבר ראשון. דבר שני, הצבא זה לא בחירה. עבור החילונים. אתה אמור לשרת, הוא מבגר אותך יותר מאשר וייניק נניח בחול. אבל מה שמעניין, עדיין, התכונה הזאת שרירה וקיימת גם בשירות הצבאי. ואנחנו שוחחנו עם אין ספור, לא רק ששוחחנו עם אין ספור מפקדים, אלא עשינו ימי עיון במכללה לביטחון לאומי, במכון לחקר הביטחון בישראל, והייתה, היה קונצנזוס מקיר לקיר, כולל אנשים שעובדים עם טייסים, שהם מגיעים לבשלות הרגשית והאינטלקטואלית שלהם באופן מעוקב. ואחת הסיבות, יש לזה מכלול של סיבות, הם לא חושלו בדרך שבה חושלו הוריהם, הם גם לא פיתחו עצמאות. הביטי, אם יש לך, לכל אורך הדרך, לכל אורך החיים, חבר טלפוני, אתה תמיד יכול להתייעץ איתו. זה אומר שבכל שלב, בכל נקודת זמן בחיים שלך, כילד, כמתבגר, יש לך מי להתייעץ, אתה נעשה פחות עצמאי.
אתה פחות חייב לקבל החלטות.
כי יש לך תמיד
עם החברים שלך, עם ההורים שלך. גם הנושא של השירות הצבאי, בגלל שההורים כבר נעשו יותר חברים, כי אין כבר פער דורות בין הורים וילדים. אז גם יש את האלמנט הזה שאתה יודע שאוטוטו יוצא לצבא. אז אתה עוד יותר מגנן אותו, כי אחר כך מחכה לו הצבא, ואחרי הצבא מחכה המנוחה של אחר הצבא. זאת אומרת, יש כל הזמן סיטואציות שהם מקבלים המון פינוקים, אפשר לקרוא לזה.
ויש משבר בצבא. אגב, הצבא לא חושף את כל הנתונים. אני יכול לומר, הוא לא חושף. הוא לא מדבר על הבעיות, רק שבפנים אתה פתאום שומע אותם צצים. התפיסה הילדותית שאומרת, אני הולך לעשות איזה תפקיד הירואי. אחר כך גם בעולם התעסוקה, מוכרים להם את הקלישאות. את הולכת להיות עורך דין, תגידי אובג'קשן, אתה הולך להיות איזה, מה שנקרא, מישהו שיש לו פיקוד, פיקוד. ברגע שהם נכנסים לעולם של העול על הכתפיים, של העבודה הקשה, של המצוקה, הם, רבים מהם מתרסקים.
אז מה שאתם אומרים, שדור הוואי, גם, כלומר, חבר'ה ש... הם בין גיל 20-35, הם מתבגרים מאוחר, הם מפונקים יותר, הם עסוקים בעצמם, הם תלותיים. אנחנו ההורים או הסבים גם מפתחים בהם את התלות הזאת.
נוח לנו עם
בול.
זה.
כן.
נוח לנו עם זה. והם שטחיים, אתם כותבים בספריכם, שדור הוואי שטחיים יותר, נכון?
אני לא חושב שהשתמשנו
בביטוי שטחי. הם יותר מרפרפים. יש כל כך הרבה מידע. אתה לא צריך להיכנס לעומק של דברים שמופיעים בגוגל, נכון? אתה יכול פשוט לגלגל את זה ולרפרף על התוצאה, ופחות או יותר להבין את הדברים. יודעים הרבה יותר, אבל פחות לעומק של כל פריט, באופן טבעי, מהתקופה.
יש להם יכולות מוגבלות יותר להתרכז לאורך זמן. אגב, זה גם דור של ריטלין, אבל לא ניכנס כרגע. העובדה שיש איזשהו חוסר שקט, קשה להם להתרכז בגירוי אחד, קשה להם לשבת בשקט עם עצמן. הם לא רגילים, הם רגילים לחיות במוקפים בגירויים, ברחש. אגב, זה נכון לכולנו. אבל...
זה גם נכון לנו. אותם אנשים שבאמת נכנסו, אנחנו המבוגרים, האבות והסבים והסבתות, שנכנסו לעולם הדיגיטלי, כן. ואתם מדברים על זה, אנחנו הולכים בעקבות הילדים.
נכון, אבל יש לנו איזשהם היכרות עם עולם אחר, אז אנחנו גם יודעים מה אנחנו מפסידים. מרוויחים המון, אבל גם יש גם מפסדים, ואז אתה יכול יותר לאזן את זה. כי אתה, אנחנו למשל המבוגרים, לא ישנים עם הסלולרי ליד הראש. הם ישנים כי יש את הפחד שמה, ואולי יקרה משהו ואני אפסיד. אני לא אהיה בעניינים. אני מחוץ להתרחשות.
אני אשאל שאלת תם. הרי כל דור הוא שונה מקודמו. תמיד דיברו, אני יודעת, לפני אלפי שנה מצאו על אבן חקוקה תלונה של זקני הדור, שהדור של היום הוא שטחי והוא קל דעת וכו' וכו' וכו'. כלומר, האם אתם מתייחסים לזה כן, בספר? כן.
אבל אנחנו ממש לא מתלוננים על הדור, אנחנו פשוט מסרטטים את הדיוקן שלו, ואת יכולה על כל תכונה לראות דברים חיוביים ודברים שהם יותר קשים או יותר מאתגרים. כמו למשל התזזיתיות הזאת, אז זה משהו של אי שקט נוראי, שגם משפיע עליהם לא טוב. אתה גם כל הזמן נמצא בזוגיות ומסתכל, אולי יש בן זוג יותר טוב בתעסוקה, ואתה אומר, רגע, אבל בעבודה הזאת אני יכול להסתכל, רגע, שם אפשר לעבוד במשהו אחר שאולי לי יותר מעניין. יש מגוון כזה גדול שזה באמת נותן אי שקט. וגם... אבל אם את מסתכלת על הצד הטוב של זה, את יכולה להגיד שהם פחות מחממים את הכיסא, יש להם יותר ביטחון לקום ולנסות דברים חדשים. הם יותר פתוחים להתנסויות חדשות. הם לא שומרים על הקיים, אז את יכולה בכל דבר למעשה להסתכל, זאת אומרת, זה לא איזה כתב אשמה.
יש
זה
פה...
סרטוט של דיוקן, יש... מורכב.
אנחנו מסרטטים את העולם כמו שהוא הביטי. יש תכונות שהן לכאורה נראות לא מחמיאות, אז אנשים חושבים את המשימים. כשנדברים על עדות מורכבת, זאת עובדה. אז אנשים, זה לא מחמיא, אבל יש הרבה מאוד תכונות, כפי שנוכח בספר, שהן מאוד מחמיאות לדור הווי. למשל, היוניסקסיות שלהם, הפתיחות שלהם בתחום המגדרי, זה הדור הכי פתוח מבחינה מגדרית. נשים חזקות יותר, אסרטיביות יותר, עצמאיות יותר, וגברים יותר מחוברים לעולם הנשי. יודעים לשוחח יותר בפתיחות, פחות נוקשים, יותר גם החיבור בין בנים ובנות הרבה יותר טבעי. הם לקחו את המהפכה הפמיניסטית צעד נוסף. הם יותר זריזים דיגיטלית. העולם, הרבה מאוד מהדברים שקשורים לעולם של המוסכמות של העולם הנוכחי, כמו למשל האקדמיה, המוסכמות לא מתאימות משום שהם יותר גמישים, יותר זריזים. שאנחנו אומרים שלא יכולים לשבת בכיתה, במידה רבה הם צודקים. הרצאה זה מדיום ארוך מדי, מעייף מדי, הם רוצים משהו דינמי יותר.
אתם יודעים מה? אני, כשהייתי סטודנטית, ואני שייכת לדור הסבים והסבתות, א', היה לי תירוץ נהדר לא לבוא להרצאות, כי אני אמא לילדה ואני חדורית, אבל אני חשבתי שהרצאות הן דבר מיותר. מלבד כמה שיעורים בתחום מדעי הרוח, למה צריך הרצאות?
אבל תחשבי שהיום, עם כל האפשרויות הדיגיטליות, עם היכולת לראות הרצאות TED, עם היכולת שלך לקרוא דברים, עם סרטים, תמונות וכך הלאה, אז הם צודקים.
לא צריך.
באמת לא צריך, זה ארוך, זה מייגע, זה לא מתאים לתקופה.
אבל יש הבדל, אני אגיד לך מה, קודם כל זה ברור שהיום המדיום הזה לא מתאים, והפוטנציאל של ללמוד בשיטה אחרת, שכל אחד מתאים לעצמו את האופן שלו, לא ממומש. תראי, את היית עצמאית, כי את חכמה ועצמאית. ויכלת לקרוא את הספרים, ואת יודעת מה? אני אגיד יותר מזה. דרך הלימוד הנכונה, המעמיקה יותר, היא עצמאית. גם גמרא, שלומדים בחברותה, לא צריך מורה. אנחנו מלמדים בכיתה בגלל שרוב האנשים לא עצמאים דווקא, אבל האידיאל שלנו עצמאות. ההבדל הוא שהיום יש כלים רבים יותר ללמוד באופן עצמאי, ואנחנו לא מממשים את זה.
למעשה מרצים היום רק צריכים לדעתי לפתור בעיות. זאת אומרת, נכון. משהו הסתבכת, לא הבנת, משהו...
אוקיי, אז אנחנו אומרים על דור הוואי, אבל יש בעיות שהן בעיות קיומיות, ואולי נדבר עליהן עוד מעט, בעיות... חמורות לדור הוואי, כשאתם אומרים כאילו אין מחר, בקוטת כותרת, כאילו אין מחר. יש פה המון בעייתיות.
תראי, זה דור שהוא גדל בתוך פיגועים, הוא גדל בעולם גלובלי, שהתקשורת מדממת סביבו.
אני כבר לקראת ההפסקה, אני אגיד לך, רגע, אבל באיזה דור אנחנו גדלנו? מלחמת העולם השנייה, שבע מדינות מתקיפות את מדינת ישראל, פי מיליון פחד.
זה לא באותה עוצמה רגשית של טלוויזיה ושל אינטרנט ושל תמונות מריל טיים.
לא חווית את זה בשידור חי, את המוות.
וואלה.
הם חוו את המוות, את הטרור.
אוקיי, אז אתם אומרים משהו מעניין, שאני כשקראתי, חשבתי, רגע, זה לא בדיוק, נדבר על זה. אנחנו עם תמר אלמוג ואוז אלמוג, שכתבו את הספר יחד, דור הוואי, כאילו אין מחר. גם יש לי שאלות איך כותבים ביחד, אבל מצד שני, כיוון שדווקא אני מכירה את זה מניסיוני שלי עם בן זוגי, אז אני רוצה עוד להתמקד.
אז זה חוויה נהדרת, נכון?
נהדרת, נהדרת.
את מאמינה שלא רבנו פעם אחת?
כן.
אחת?
כן. אני מאמינה, אני לא יודעת שוב מה הייתה טכניקת הכתיבה שלכם, בשתי מילים, כי אני רוצה לחזור לדור הוואי. איך כתבתם את זה?
ביחד, זה לא הולך חלוקת תפקידים.
ישבתם?
יושבים, מדברים, חושבים, מעלים טיוטה, מגבשים אותה יחד, מוסיפים אליה.
מחפשים
עוד חומרים.
זה נושא בפני עצמו.
יש לכל אחד חוזקות. יש לנו חלוקה. תראי, מחקר כזה הוא דורש גם מה שנקרא הפקה ארגונית. אנחנו מדברים פה על סקרים, על ניתוח סטטיסטי וזה. כל מה שקשור לעולם, העולם המספרים, זה תמי כמובן היותר חזקה. אני לוקח תמיד מה שנקרא את אחרי שאנחנו דנים בזה, וכל אחד קורא את הדברים הרלוונטיים, ואנחנו מלבנים בינינו, עושים סור מוכין, אני מכין טיוטה ראשונית. בתחום של מה שנקרא העריכה, העידוק, השאלות, זה, היא נכנסת לתמונה, ומוסיפה, זאת אומרת, זה נבנה קומה על קומה.
אבל מה שמדהים במחקר הזה, שהוא החיים. את הולכת למכולת, את שומעת שיח, זה החיים. את נכנסת למעלית, את שומעת משהו, את בבית קפה, זה המחקר הוא כל היום, הוא 24/7.
שאלה לגבי המחקר. למה בעצם אין לכם ביבליוגרפיה? המקורות, לי זה קצת הפריע.
זה לא, אבל מה, את כמו ויינקית, פספסת המבוא. זה כתוב.
כן.
תפסתי אותך.
כן, לא, אני במקרה.
תשמעי, עשינו פה פשרה. המחקר כולו כולל 1,200 עמודים בשני כרכים. הוא מופיע
יש לו מעל 4,000 פריטים.
4,000 פריטים ביבליוגרפיים. אבל לא, פה אמרנו...
הוא מופיע כולו באינטרנט, שלם, בשלמותו.
אוקיי.
זה... תקציר שנועד להנגיש לקהל הרחב.
כל הכבוד.
ידענו שזה לא, זה היה מחיר מדעי שצריך שלם.
נכון,
באחרת. השארנו את כל הציטוטים, את כל הטבלאות, את כל הגרפים, יש לנו 4,000 רפרנס, תחשבי רק מה היה לקרוא. זה השארנו החוצה. אמרנו, ננגיש לך את הממצאים, או לך את הממצאים המרכזיים.
אוקיי, אז עכשיו בואו נעבור לעניין הרציני. נכון, סליחה, שכתבתם, שדור הוואי, אני אתחיל מהחן, מהמותק, אוהב כלבים. אוהב כלבים. ורק נתתם כדוגמה שמספר הכלבים בעיר תל אביב גדל פי כמה בעלי כלבים. אני כתבתי לעצמי את זה, אבל רגע, באיזה עמוד זה גדל, נדמה לי, פי 300?
300. כן.
כן. במשך 10 שנים, כן.
ואנשים הולכים עם כלבים ברחוב, זה מדהים.
הם גם הולכים איתם לבר, הם גם הולכים
איתם במסעדות, הם בכל מקום. זה באמת מקסים ויפהפה. אבל, באמת, מה יהיה איתם? כאילו, אנחנו אומרים, רגע, אז הם חיים בבית ההורים, הרבה פעמים הם חיים על חשבון ההורים. הם מצפים שההורים יפתרו להם בעיות. לפעמים זוגות קשה להם, אז הם באים לחיות אצל ההורים, ואני מכירה סיפורים כאלה. באו מאמריקה, איכשהו היה, למדו שם משהו. עד
שמתארגנים זה לוקח כמה שנים.
יושבים אצל ההורים עם 3 ילדים, נניח. או הבן, הבת, מביאים את החבר לחיות אצל ההורים. וגם לא מתפרנסים. אז ככה, אנחנו בתור הורים...
חלק מההורים, אגב, זה מאוד מתאים להם. חלק מההורים לא רוצים שהם ייצאו מהבית. הם רוצים את החברותה שלהם. זה נותן להם הרגשה שהם עדיין צעירים.
אבל להרגשתי, מה שאני שומעת כפסיכולוגית, כיועצת, כמי שפונים אליה אנשים במצוקתם, הרוב נמאס להם, הרוב רוצים שיצאו מן הקן, ולא נעים להם להגיד, תעופו כבר, תעופו. לא נעים לגרש את הילדים מן הבית. כאילו, בקונפליקט.
את יודעת שפעם המרד הדורי היה שהילדים מורדים בהורים. היום ההורים אומרים, אני רוצה למרות בהם, שחררו אותי.
הרי יש להם גם שם שהם נקראים גם דור הבומרנג, כשאת משחררת אותם, ואז הם חוזרים לכאן השילוח בחזרה, כשבחוץ נעשה קר וקשה.
אז באמת, אתם כאן, מעבר לדברים הנחמדים שאמרנו יותר או פחות, דור שיש לו בעיית תעסוקה, הסתדרות בעולם התעסוקה, אני מבינה שגם על זה יש לכם נתונים.
כן. יש פה, קודם כל, ברור שהם דור שקורבן.
קורבן?
קורבן הנסיבות. קורבן החינוך העוטף, שבמידה רבה חנק אותם, ולא אפשר להם להיות עצמאים מרוב אהבה. הם קורבן של תקשורת וטכנולוגיה שמקרא אותם. הם קורבן של עולם תעסוקתי, מנצל, קפיטליסטי, שגורם להם לעבוד יותר קשה, תמורת שכר יותר נמוך. הם קורבן של עידן ציני, שאיבד את הנאיביות הטובה, והפך לכאוטי. עולם שבו כבר אין אמת. הם קורבן של עולם, של בית ספר, שבו המורים כבר לא ברמה, והכיתה כבר לא מתאימה.
הם קורבן של עולם צרכני, שאומר להם, בואו תצרכו עוד, תשדרגו, תשנו, תקנו, כסף, כסף, כסף.
ולכן הם, את יודעת מה, הספר הזה באמת, הוא לא כל כך על דור ה-Y, הוא מעשה הדור ה-Y, אבל בעצם הוא על תקופתנו. אנחנו ראינו בזה דוח מודיעיני למשבר חיכוכי, לכך שמערכות אינם מתאימות. הם לא מרדנים. הם לא,
הם זורמים מאוד עם המצב. הם לא יוצאים נגד.
הזעקה שלהם כבושה. הם אומרים, אנחנו חלשים. אגב, יש בזה הרבה יופי. כשאנחנו אומרים, תשמעו, אנחנו מכירים בחולשות שלנו. מבחינה...
תודה רבה.
בסדר.
כאילו...
תשמעי, יש לזה גם יתרונות.
כי אם אתה מכיר בחולשות, מי כמוך יודע, אתה יכול גם להיעזר. אם אתה לא מכיר, אתה גם לא נעזר.
ואז, והם גם לא לוקחים את האחריות. הם אומרים, אתה תפתור לי את הבעיה. אתה תעשה את התיקון.
אתם כתבתם, הם מסנג'רים את ההורים, את העולם שמסביבם. הם מפעילים אותנו. אנחנו דואגים להם, אנחנו מסדרים להם, אנחנו מטלפנים בשביל... רגע, אנחנו מדברים עליהם. אז מה קורה פה? מה יהיה באמת אם הם לא מסתכרים או אם הם שואבים את הכסף שלנו? אני מדברת עכשיו עליכם. אם אנחנו מוציאים ונותנים, מה יהיה עם זקנתנו? מצד שני, גם הם מוטרדים, כי גם אומרים שאנחנו אוכלים את הפנסיה שלהם. אז מה הולך להיות פה? איך אנחנו המבוגרים אמורים להתמודד עם זה? הורים, סבים...
הולכים להיות פה דברים אחרים. הם למעשה מצלצלים בפעמון ואומרים לא רוצים. מה כן יהיה הם לא אומרים? אז למעשה זה מתגלגל עוד פעם אלינו שאנחנו צריכים למצוא פתרונות. אז אפשר לראות כל מיני פתרונות או בכל מיני פיילוטים של התנסויות. אבל אחד הכיוונים שבבירור יתפסו חזק זה הקהילתיות. הם מאוד קהילתיים, הם מאוד ביחד, בעולם מאוד מנוכר, בעולם קשה, בעולם שהכלכלה בו לא ברורה. ולא ברור מה ילד יום, הם יחזרו לאיזשהו סוג מסוים של קיבוץ. לא הקיבוץ במבנה הישן, אנחנו רואים את זה כבר בברים חברתיים, בחנויות חברתיות, בבנקים. יש התחלות של כל מיני יוזמות של שיתופיות, והם יצטרכו לחיות יחד כדי לתמוך אחד בשני.
האם זה לא מיעוט קטן?
לא, לא.
קטן, פתטי?
לא.
אני שואלת.
התשובה היא כן, אבל התשובה היא כן... אבל תמיד זה מתחיל, גם הקיבוץ התחיל כמיעוט קטן. ואז, אני רוצה לחדד את מה שתמי אמרה. תראי, בשלב הנוכחי, בכל העולם, אנחנו הולכים לתקופה קשה מאוד משברית. למרבה המזל הרע, בחוץ, רע בחוץ, זאת אומרת, הציביליזציות נלחמות, יש לנו מתקפה של האסלאם, אנחנו דווקא צריכים להיות מחושלים. אבל אנחנו הולכים מצב של התפרקות המערכות. אני אתן לך דוגמה.
כן.
את יודעת, אקדמיה לא מתאימה. אנחנו דקה לפני ההתפרקות. חלק גדול מחשמני האוניברסיטאות לא מבינים את זה. הם לא יבואו יום אחד. וזה יקרה בת אחת. עולם התעסוקה. עולם התעסוקה, כבר עכשיו, כשהם עוזבים, אחרי, הם לא נשארים יותר משלוש שנים במקום אחד. הם לא נשארים. אין להם פנסיות. עולם הפנסיות, אנחנו דיברנו, צרכנו עם בנקאים, עולם הפנסיות, לקראת משבר, משבר נוראי. המשבר הזה הוא משבר שיביא ומביא כבר עכשיו לנסגנות. דווקא בחול...
נסגנות, תסביר, מה זה נסגנות?
אנשים אומרים, אני מרים ידיים. הוא אומר, אני לא רוצה לעבוד, אני כמה אחר הולך לתאילנד. אמנם ההורי נותן לו את הכסף, אבל מה שקורה בעולם העבודה? אין לנו דור המשך להייטק. זה עובדה. אין לך את אותם אנשים, אז מה יקרה? במשך שנים יקרה מה שקרה לקיבוץ. את זוכרת בקיבוץ, באספה הם רבו ביניהם. הם התקדשו ביניהם. עד שאנשים אמרו, תמשיכו, אני קם והולך.
נכון.
ואז הקיבוץ השתנה. נכון. הוא יכריח את החברה להשתנות. והמודל, כיוון שאין להם פנסיה, כיוון שהם לא רוצים לעבוד בעבודה
לצעירים.
וכיוון שהם לא יכולים לשרוד בעבודה הזאת, מה זה 9 שעות ביום? תחשבי שאתה מתחיל את היום שלך ב-9, גומר ב-6. זאת אומרת, שיצאת מהבית ב-7:30, מגיע הביתה לקראת 7 בערב. באמת, בתפיסתם, אין להם חיים.
רגע,
איך אתה מגדל ככה ילדים?
רגע, ומה עם, סליחה, מה עם התפתחויות אחרות שהן דווקא מקלות? עבודה מן הבית.
זה עדיין לא, הנה, זה דוגמה למשהו שיצטרכו להגמיש לקראתו, אז כבר יש מקומות עבודה שמרשים יום בשבוע, זה הכל בחיתולים של. לכן אנחנו מתחילים לראות זוזה. יש יום בשבוע, יש אנשים שמסכימים להם פעמיים בשבוע לצאת מוקדם יותר כדי, נגיד, להוציא את הילד מהגן. אבל עדיין, היום עבודה הוא מאוד ארוך. ובאמת שישע אותי עכשיו שדובר על משהו שהוא כל כך חיוני, שאמרו, יתנו יום ראשון פעם בחודש. זה נפלא. אבל מה אמרו בתמורה? שכל אחד יוסיף עוד רבע שעה ביום. זה בדיחה. בן אדם שעובד 9 שעות, מה יקרה ברבע שעה הנוספת? איזה תוצר הוא יפיק ברבע שעה הנוספת?
הם יאלצו.
הוא כבר עייף, הוא גמור.
הם יאלצו את המערכת, למשל לתת רשתות ביטחון שלא היה עד עכשיו. מה שעכשיו מתחילים בשוויץ, שאתה מקבל משכורת תחילתית. אבל תראי, כל מערכת, הדור הזה, יפרק ומפרק כמעט כל מוסד. הכי מוסד שאת מכירה טוב, מוסד המשפחה, מעבודתך. כיוון שהם לא רוצים קריירה מעריכת חיים, לא בתחום התעסוקה וגם לא בתחום הזוגיות. יכול להיות שאי אפשר כבר להעריך, אנחנו לא יוצאים מן הכלל.
אתם יודעים, אני רואה מניסיוני, סליחה, שאנשים כן רוצים להתחתן.
אבל כמה זמן הם מחזיקים מעמד? הטקס הוא נהדר, זה הפקת ההפקות, זה מסיבת המסיבות, החלום שמתגשם. אבל כמה זמן?
מתגרשים.
השיעור אצלהם כבר יותר גבוה, הם מתגרשים, סימנים לכך, סטטיסטים מתגרשים, וגם אחרי זמן קצר יותר. ויש לנו כבר התפתחויות שבו אפשר יהיה להפריד בין זוגיות אהבה לבין הולדת ילדים. אצל הלהט"בים זה כבר מקובל. אצל אחד רואה. ואולי זה המודל שהולך להתפתח, שיאפשר לך להגשים את עצמך בתחום
ההורות.
כן?
וזוגיות, whenever. כלומר, זוגיות, כלומר, היא לא, כלומר, אנשים יכולים להתגרש או לא להתחתן, להביא ילדים ולהמשיך הלאה, ואולי את הזוגיות הם ימצאו בשלב יותר מאוחר של חייהם.
ואולי גם לא תהיה ארוכה כל כך, כמו שמשדרגים את האייפון, אפשר גם לשדרג את הזוגיות.
או להחליף, או להחליף, או לא, או זה יכול. אנחנו צריכים לחשוב, וגם לא לחשוב, זה כנראה הולך
גם תוחלת החיים הרי עולה ועולה, אז בסופו של דבר אנחנו כבר לכאורה אמורים לדבר על זוגיות של 70 שנה, של 80 שנה. אז אנשים אומרים לא.
אני אתן לך דוגמה
נוספת. אני מחליף עבודה כל שנה, שנתיים. אני גם רוצה להחליף זוגיות.
תראה, אני אתן לך דוגמה נוספת איך הם מפרקים את זה. לכן זה דור נורא נורא חשוב. לא במרדנותו המוצרת, אלא בנסגנותו המרדנית.
בנסגנותו המרדנית, הפסיבית.
בול. אני אתן לך דוגמה בעולם התקשורת. בהפסקה דיברנו בינינו נושא של הפייסבוק. הם הראשונים שנכנסו לעולם הזה. אגב, הם הקדימו דרך ICQ.
כן, נכון. אני זכרתי דבר כזה.
כן.
סליחה, אני אפילו ידעתי שקיים דבר כזה. אוקיי.
עכשיו,
איזה קול מיוחד כזה עם צפצוף, לכן את זוכרת.
לא, לא, אני זוכרת. אל תשאלו אותי איך אני זוכרת.
עכשיו, שהגיע פייסבוק, אנשים זלזלו בו. מה אתם מפרסמים, אנשים? איזה מין דבר זה?
בזבוז זמן.
בזבוז זמן.
המבוגרים אומרים.
המבוגרים. מסתבר, הפייסבוק קידם מאוד את קריסת העיתונות המסורתית המודפסת, ואת יודעת מה זה הולך להקריס, אם אפשר לקרוא לזה כן, את עולם הפוליטי. כל הנושא של הבעת דעה, מי צריך גם אחד רחוב, אפשר כבר למחות, יש כבר מה שנקרא דעת הקהל, שיח מאוד דינמי.
הם רגילים להצביע בריאליטי בלחיצה, אז הם גם, למה לא להצביע גם לפוליטיקה בלחיצה?
נשים קבוצות, נתחיל להפעיל, נקים רבבות, כמו שהיה באמת בסיפור החייל היורה.
בדיוק.
שכבר יש איזה פחד אלוהים.
הפייסבוק הוא כל ההמון, הוא יוצר דינמיקה, וזה רק דוגמה. הם עצמם קוראים הרבה מאוד דרך הסמארטפון שלהם. הם כבר לא לוקחים עיתונות כתובה ונייר.
רק אנחנו הזקנים.
לא.
אני, כן.
אז מה לעשות? בפעולתם זו, הם בעצם מביאים לקריסת המודל הישן, וטוב שכך.
אז הם מביאים לקריסת העיתונות, הם מביאים לקריסת האוניברסיטאות, כי אולי תואר לא כל כך חשוב, כי הוא לא כל כך עוזר. אז
ולקריסת עולם העבודה, כמו שאנחנו מכירים אותו, ההיררכי שמתקדמים מדרגה לצד מדרגה, הם יותר לקטני ג'ובים, כל שנה שנתיים משהו אחר. וברגע, ובלי סנטימנטים, ברגע שיש משהו קצת יותר טוב, אפשר לקום ולעזוב. אפשר לקום ולעבור.
אז גם אין ביטחון תעסוקתי.
זה הנקודה.
כמו שאתה יכול לקום וללכת, יכולים לזרוק אותך.
נכון.
והם זורקים אותך.
נכון.
ללא שום איסורי מצפון.
אנחנו גם לא יודעים מי הביצה ומי התרנגולת, אגב.
אגב, זה בדיוק העניין. הם חושפים את הזיהומים. הזיהום בעולם התעסוקה הרואה הדדי. המעסיק שבציניות זורק אותם, הוא מנצל אותם, והם עצמם בוגדים בו. הם מתחייבים, אמרו לנו, עשרות המעסיקים, אני מכשיר אותם, הם מתחייבים לתקופה מסוימת, ואחרי זה הם צפצפים עליי. עכשיו, תבין, אתה גם שוחק אותם. המודלים הישנים לא עובדים עבורם.
והצטרכו להיות עכשיו יצירתיים, לחשוב על מודלים אחרים. זה כל העולם, זה לא רק אנחנו.
כלומר, רגע, אז הייתה תקופה, האם אני יכולה להגיד שהייתה תקופה, איזה 20 שנה או 30, של תקופה של פריחה כלכלית, ושדברים עבדו בשביל הציוויליזציה, ואנחנו הולכים אחורנית?
לא, אנחנו הולכים למשהו אחר. זה לאו דווקא אחורה, זה פשוט שונה. העולם נעשה דיגיטלי, העולם נעשה יותר גלובלי. עולם נסע יותר קפיטליסטי.
אז כמה מילים על כסף? תגידו.
את יודעת ש...
פרנסה.
את יודעת, אם היית עוקבת אחרי מה קרה בעולם, בעולם המערבי בתקופת המהפכה התעשייתית, כמה חוסר ודאות, כמה אנשים, את יודעת, במלחמות העולם, אנשים אמרו, צריך פרשים, הרי רק הפרשים זה על האנדרטות, אין צבא בלי פרשים.
נכון.
זה שכבר היה שריוניות. כי הם לא הבינו שאפשר אחרת. אז שהיה, אנשים הפסיקו מהכרטיס עם ה-85, פתאום היה כרטיס נוכחות, הייטק הביא, זה אמרו, שמו שמיים, בן אדם מגיע מתי שהוא רוצה, יש התחלה של מודלים חדשים. העניין הוא המשבר החיכוכי. כסף, כבר עכשיו אנחנו הולכים למודלים של...
הבעיה היא תקופת המעבר, שהישן לא מתאים, אנחנו כולנו חשים בזה, אבל החדש עוד לא... התבסס עוד לא הומצא, ואנחנו נמצאים באיזו תקופת מעבר שהיא באמת מאוד מאוד קשה. כי את מרגישה שהעולם לא מתאים להם, וגם באיזשהו מקום גם לנו. ומצד שני, את לא רואה עדיין את האפשרויות החליפיות שהן תופסות באמת.
אני אתן לדוגמה על כסף. כסף. החברה תצטרך לעשות התאמות גם מבחינת רגולציה משפטית. הרי אחד העיוותים זה הפערים המדהימים בין אנשים שמרוויחים הון עתק לבין...
נכון.
ללא שום צדק.
נכון, זה היום ונורא.
היום ונורא. וכשרוצים רגולציה, כמו זו שהציעה של חימוביץ', למשל, מזלזלים בזה. אומרים, מה פתאום? לא צריך לקבל מיליונים בשביל להיות מנהל טוב.
אוקיי, על זה באמת.
אז יצטרכו לעשות רגולציות שונות. היום לא עושים רגולציה, למשל, כרטיס אשראי. בארצות הברית, אם אתה חורג באוברדרפט, סוגרים לך את זה, זה כמו עבירה. אצלנו לא. עכשיו, הם חורגים באוברדרפט, ההורים מכסים להם את זה.
נכון.
זה סוג מזוזם של רגולציה.
גם יכול להיות רגולציות לגבי דברים דיגיטליים, שאת לא רוצה שיהיה את הרעש הזה במקומות ציבוריים around the clock. את יכולה להגדיר מקומות מסוימים שהם מסננים. אתה לא חייב לשבת בהם, אבל זאת אומרת, יהיו כל מיני התאמות שצריכות להתמודד עם העולם המשתנה.
אז אם אני אסכם את דבריכם, אתם בעצם אומרים, זה לא רק דור הוואי. העולם שלנו משתנה.
אנחנו הגדרנו את זה, כולנו הפכנו לדור הוואי. כולנו בעצם דור הוואי.
כן, העולם כולו משתנה. חלקנו ימות לפני שהדברים יקרו, וחלקנו יצטרכו להסתגל.
תראי, הם נורא מסכנים. הם מסכנים כי הם בתקופת המעבר. אין להם את העולם הישן ואת האוגנים שלנו, ואת העתיד, שלפחות היה לנו בגילם, את האופק.
אני אשאל שאלה לפרידה, כי אני רואה את הסוף. זה באמת הרוב?
כן.
אתם בטוחים?
הם בגדול לא מאושרים, זה הדבר. אני לא רוצה לסיים עם זה את התוכנית, אבל הם דור לא מאושר, הוא דור שכל הזמן בודק מה אין לו.
אבל הם עוזרים לנו.
יש להם תפקיד חשוב בשינוי העולם לכיוון טוב יותר.
ואת יודעת מה? אולי גם שמצוקתם תגדל בכורח הנסיבות, הם יובילו לקיבוץ החדש.
אתם יודעים מה? אני בתור בן אדם כנראה שמרן, וכנראה אולי לא אוהב שינויים, אני שומעת אתכם, וכל הזמן יש לי איזה ספק קטן, האמא, כן, אני שומעת, ואני אומרת, כן, אבל זה חלק. יש בכל זאת עולם אחר.
תמיד יש בשוליים.
יש עולם אחר. יש, אני לא יודעת.
זה, את רוצה להאמין בזה. תמיד, יש תמיד שוליים. שוליים, אגב, חייב להגיד לך משהו אישי. תדעי לך, שיחה כזאת בינינו, אם הייתה יושבת פה מראיינת מדור ה-Y, זה לא היה קורה.
מה אתם אומרים?
למרבה הצער.
מה אתם אומרים? טוב, אז אנחנו אולי בשביל מאזינים שהם לא דור ה-Y. כן? חשבתם על זה? מיטל וכן, תודה רבה לכן והדס. אולי המאזינים שלנו, אלה שיסכימו לשמוע גרשווין בתוך הפרסומות, הם לא הדור. מעניין היה לעשות מחקר, כי יש אצלנו, אגב, הדבר הכי נחמד, אפשר להיכנס דרך האינטרנט. אז בשמונה בערב, ביום שלישי, אם לא שמעתם מאזינים אותנו, אם אתם לא שמעתם את עצמכם, יש אינטרנט. אתם מבינים? בסוף אנחנו לוחצים על האינטרנט ושומעים, ואני נהנית מהכניסות שלכם. וואלה. תודה רבה לתמר אלמוג ועוז אלמוג. אתם נשמעים כמו נביאי המחר. זה נשמע כן ולא. אני כל הזמן אומרת, וואו, בואו נדבר עוד כמה שנים ונראה מה קורה. אנחנו קובעים פגישה, טוב?
100%. תודה רבה לך.